שבת דף קוף חף ג' מתחילים בעזרת השם, דף קוף חף ב' עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, בציטוט מהמשנה, נוטל אדם קורנס וכולי. סעודת שבת מגישים בפני בעל הבית מגש עם הרבה אגוזים. רוצה לפתוח ולפצח את האגוזים כדי לחלק לבני הבית. מחפשים את הפתחן במגירה הזאת, בארון הזה, לא מוצאים. מנסים אולי לפצח את האגוזים ככה, לקחת שני אגוזים, להדק אותם ביחד, כל מיני עיצות, אבל זה בא מאוד בקושי. אומר בעל הבית, יש לי עיצה טובה. הפטיש, שבת, אדוני בעל הבית. כן, שבת, נכון. הפטיש שלי מונח כרגע במקום כזה שאין שם עוד כלי עבודה שבטוח נחשבים סוג כזה של מוקצה שאסור לטלטל אותם בשום פנים ואופן בשבת, כמו מוקצה מחמת חיסרון כלי, כיס וכדומה. אלא זה נמצא במקום כזה שכל הכלים שם הם כלים שהמלאכה שעושים עם אותם כלים זה דבר שהוא אסור בשבת, כמו הפטיש. שהוא מיועד בדרך כלל לבונה, סותר. הפטיש נקרא כלי שהוא מוקצה מחמת שמלאכתו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, מותר לטלטל אותו לצורך גופו. ברגע שהאדם צריך לעשות מעשה של היתר, ואין לו את הכלי הרגיל, כמו פה, שמענו רוצה לפצח אגוזים בשבת, שזה בוודאי דבר של היתר, אפילו עונג שבת, ואין לו כרגע פותחן, הוא רוצה לפצח את האגוזים, עם הפטיש. ברגע שהפטיש מונח שם בארון, במקום שאפשר לקחת אותו משם, וזה לא נמצא ליד דברים אחרים של מוקצה, שאי אפשר לטטל בשבת בשום אופן, תביאו אליי את הפטיש. מגישים בפניו את הפטיש, והוא לוקח אגוז אחרי אגוז, ומפצח עם הפטיש. בשבת. האם זה מותר או שזה אסור? במשנה כתוב, נוטל אדם קורנס, כוונה לפטיש, לפצע בו את האגוזים. אמר רב יהודה, זה דווקא קורנס של אגוזים. היום יש לנו פתחן שאיתו אנחנו פותחים את האגוזים, אבל מקום כזה שהפותחן שפותחים איתו אגוזים הוא עשוי בצורה של פטיש, והוא נמצא בארון של הכלים, כלי אוכל, ולא פטיש כזה שנמצא בארון של הכלי עבודה, פתחן שמיועד לפתיחת אגוזים, אותו אפשר לקחת כדי לפצע בו את האגוזים. זה דעתו של רב יהודה, שהמשנה אומרת שמותר בשבת לקחת פטיש בשביל לפצח בו אגוזים, הכוונה לפטיש שהוא מיועד לאגוזים, לא פטיש מהכלי העבודה. טוב. אבל כזה פטיש של נפחים, לפי דעתו של רב יהודה, לא. למה הרב יהודה אוסר? כסבר דבר שמלאכתו לאיסור, כזה כלי. מה מיועד פטיש? המלאכה שלו זה דבר שאסור בשבת. אסור לטלטל אותו אפילו לצורך עשיית מלאכה של היתר בגופו. בכל זאת זה יהיה אסור. בסדר? אז לפי דעתו של רב יהודה, בעל הבית ההוא לא עשה בסדר. בזה שהוא אמר להביא אליו את הפטיש של כלי העבודה. אבל הדיון לא הסתיים. אמר לי רבא, כשהוא שמע את הפסק הזה של רב יהודה ואת ההסבר שלו במשנה, הוא טען לפניו, אלא מעתה, תסבירי בבקשה את המשך דברי המשנה. יש שם רשימה של כלים שהמשנה מתירה לקחת אותם בשבת. סייפה דקטני, המשך המשנה כתוב דוגמה נוספת. האבא רוצה לתת מזונות לפני הקטן. הוא מחפש איזה כפית, איזה מזלג, הוא לא מוצא. ולא פחות ולא יותר, הוא מחליט לתת את האוכל לקטן, על ידי מה? על ידי רחת. רחת זה כף ענק, ארוך. ממש, ממות ארוך, שבסוף יש כזה מין כף, שתוחבים אותו בתוך התבועה ו... זורקים את התבועה לאוויר כדי שהמוץ יעוף ויפול לערימה אחת רק הגרגירים של התבואה, וככה הוא מפריד בין האוכל לבין הפסולת. זאת אומרת, אתה בא ומשתמש עם כלי שמלאכתו בוודאי לאיסור, מלאכת זורה, זה אחד מה-39 מלאכות שאסורות בשבת, ומותר להשתמש, המשנה אומרת, מותר להשתמש עם הקף הזה בשביל לתת מזון לילד, לקטן, וכן מותר להשתמש עם המלגז, מלגז זה כלשון, זה כזה מין אותו מוט, רק הצורה של הקף שם זה כמו מזלג, עם כאלה שלושה שיניים, שלוש שיניים, שמהפכים עם זה את התבואה בגורן. נו, עם שני הכלים האלה, אתה יכול לומר שזה מדובר פה, כן, זה כמו שהוא אומר, תגיד את המשך המשנה, אלא מעטה סייפה דקטני ואת הרחת, כמו שאמרנו שזה כף גדולה של השדה, ואת המלגז, שזה צורה של כמו מזלג ענק, מותר לטלטל אותו בשבת כדי לתת עליו מזונות לקטן. רחת ומלגז, גם כאן אתה יכול להסביר שזה מיועד לקטן, כמו שהסברת לגבי פטיש שמיועד לאגוזים, מי מייחד אלי לקטן, וכי אדם נורמלי מייחד כאלה כלים לצורך כלי אכילה לקטן, אדם ישים ככה צלחת עם כף ענקית, והרחת המלגז והרחת ככה בשני הצדדים של הצלחת בשביל קטן, איזה מין דבר זה? מה פתאום? מה רואים מדברי המשנה? המשנה מדברת על כלים שמלאכתם לאיסור, ומותר לטלטל אותם לצורך גופו, אם אני רוצה לעשות איתו דבר של היתר. לכן רבא מסביר אחרת את המשנה. כמו שכן רצינו לבאר בהקדמה לשיעור, שמותר לקחת פטיש, כמובן אם אין פתחן, לקחת פטיש ואיתו לפצח אגוזים, פטיש של כלי העבודה. אלא אמר רבא, אדם נוטל קורנס של נפחים, אפילו פטיש של אומן שעושים איתו מלאכה, כדי לפצע בו את האגוזים. רואים שדעתו של רבא, כסבר, דבר שמלאכתו לאיסור אפילו, פטיש, לצורך גופו, אם אני רוצה לעשות מלאכה של היתר בגופו, מותר לטלטל את אותו כלי. הייתי והבא אל רבא, איזה חידוש, לקחת פטיש ולפצח בו אגוזי. ברייתא, מדוחה, זה כלי ששמים בתוך הכלי שום, ואז דחים בו את השום, מרסקים בו את השום. האם מותר לטלטל את זה? אם יש בשום, אז אמנם שהכלי הזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור, כי הרי אסור לרסק שום בשבת. אסור. אבל אם יש שום בתוך הכלי, מטלטלים אותה, גם את המדוחה, אגב השום. ואם לאו, סתם מדוחה שנמצאת בארון, בלי שום, עם שום דבר, אין מטלטלים אותה. אפילו לא כשאני צריך את המדוחה בשביל שישמש לי בתור כלי לאכול בו וכדומה. אסור, ככה הברייתא כאן אומרת. אתה רואה שמכיוון שהמדוחה היא כלי שמלאכתו לאיסור, לכאורה, כלי שדחים בו וקודשים בו שום, שזה דבר שאסור בשבת, אסור לי לטלטל אותו אפילו לצורך גופו, אפילו לצורך דברים של היתר. אמר לי, אז רבא פה תירץ, לאביי, תראה, אני רוצה לחדש לך, יש דעתו של רבי נחמיה, דעה מאוד מעניינת, המני רבי נחמיה היא, הברייתא הזאת, אתה יודע לפי מי, היא הולכת לפי דעתו של רבי נחמיה, דעה אמר, אין כלי ניטל, אפילו כלי שמלאכתו להיתר, מפתח, שעון, מלאכתו להיתר, אינו ניטל אלא לצורך תשמישו, אתה צריך את המפתח בשביל לפתוח את הדלת, מותר לטלטל אותו, אבל סתם לטלטל, אסור. זה דעתו של רבי נחמיה, אנחנו לא פוסקים כמו דעתו, אלא כמו דעת חכמים, שכלי שמלאכתו להיתר מותר לטלטל אותו. ואם כן, לפי דעת חכמים, גם כלי שמלאכתו לאיסור, סתם לא נטלטל אותו, אבל לצורך גופו, לצורך מלאכת של היתר, מותר כן לטלטל. טוב, אביי לא התייאש, שאל קושיה נוספת ממשנה, ATV, משנה במסכת ביצה, מסכת שעוסקת בדיני יום טוב, דומה מאוד למסכת שבת, רק ההבדל שמסכת שבת עוסקת בדיני שבת, וביצה עוסקת בדיני יום טוב, יש כמה הבדלים בין שבת לבין יום טוב. שם המשנה אומר דבר כזה. זה בסוגריים, אבל למעשה זה בעצם זה חלק מההסבר. בית שמאי אומרים, אין נוטלים את האלי ביום טוב, אסור לקחת אלי. מה זה אלי? זה מגש כזה, כמו קרש חיתוך כזה, שקודשים בו חיתים. זה גם אסור לעשות את זה ביום טוב וגם, וכל שכן לא בשבת. אסור לקחת את זה, לפי דעת בית שמאי, אפילו לצורך דבר של היתר. לקצב בו, לקצב עליו בשר, לחתוך את הבשר, חלקים חלקים, אסור. אפילו שזה לצורך יום טוב, וזה מלאכה שמותרת ביום טוב. זה דעת בית שמאי. בית הלל מתירים. ושבין בית שמאי ובית הלל מסכימים בהלכה הבאה, שאם קיצב עליו כבר את הבשר, והוא סיים את מלאכת היתר עם אותו אלי, שאסור יותר לטלטלו, אפילו לא לצורך גופו. כל מה שהתירו, זה רק לקצב עליו בשר לצורך שמחת יום טוב. אבל אחרי שכבר קיצבו עליו את הבשר, עכשיו אסור יותר לטלטל את האלי הזה, אפילו לצורך גופו. למה אסור לטלטל את זה לצורך גופו? כלי שמלאכתו לאיסור לכאורה. רבא סובר שמותר, אז זה קשה על רבא. בהתחלה סבר לשנוי אלה כי רבי נחמיה רוצה להגיד לו, תשמע, גם המשנה שם במסכת ביצה הולכת כמו דעתו של רבי נחמיה, שאפילו כלי שמלאכתו להיתר אסור לטלטל אותו סתם, כל שכן כלי שמלאכתו לאיסור שיהיה אסור לטלטל אותו אפילו לצורך גופו. אבל כיוון דשמה להא דאמר רבי חננא בר שלמיה, אחרי שהוא שמע את מה שאמר רבי חננא בר שלמיה משמי דרב, הכל מודים, גם חכמים שחולקים על רבי נחמיה, יש מקרה שהם מודים שאסור לטלטל כלי. מתי? כלי, מה שנקרא, מוקצה מחמת חסרון כיס. כלי שאנשים נזהרים עליו. לא נותנים אותו לכל אחד. מועל, יש לו סכין של מילה. הוא לא ייתן לאף אחד להשתמש עם הסכין הזה בשביל לחתוך סתם ירקות וכדומה. למה? כי כשיחתכו עם זה, קצת פוגמים את הסכין, הורסים אותו, הוא רוצה שהסכין יישאר טוב, זה סכין יקר, סכין רגיש. זה דוגמה למוקצה מחמת חסרון כיס. מביאים פה רשימה של דברים נוספים שנחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס. ובמקרה כזה, כולם מודים שאסור לטלטל אותו אפילו לצורך גופו. כל מודים, בסיקי, זיירי ומזורי, רש"י כותב שהם כלי צבעים. הוא מביא עוד פירוש, אבל את הפירוש ההוא לא נראה לו, הפירוש הזה שכן נראה לו זה שזה כלי צבעים, כלי צבעים. מה שייך פה כלי צבעים? אז תוספות מביא בשם הארוך, דבר מעניין. אז הוא מפרש ככה, מה זה CK? זה יתידות כאלה שאיתם סורקים את צבעי המשי. זה CK. זיירי זה מכבשים ששמים בפנים את הבד כדי לגייץ אותו. ומזורי זה מכבטים. שמקים על הבגדים כדי ללבן אותם. אלה הם כלים שהצבעים מאוד מאוד שומרים עליהם. ולכן, כיוון דקפיד עליו, האומן מאוד מאוד מקפיד עליהם שלא יתלכלכו, שלא יתעקמו, מייחד לו מקום. מייחד להם בידיים מקום שהם יעמדו שם, ולא נותן לאף אחד להשתמש בהם. יש מאחרונים שלומדים מהמילים האלה, מייחד לו מקום שיש תנאי בשביל שמוקצה יחשב מוקצה מחמת חסרון כיס, שזה סוג של כלי שמייחדים לו מקום. אבל האחרונים האחרים מפרשים שזה לא תנאי, אלא כל כלי שאנשים מאוד מאוד שומרים עליו ולא נותנים לכל אחד להשתמש בו, אז הוא כבר נקרא כלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. הכלי הזה הוא יותר חמור מכלי שמלאכתו לאיסור. עד עכשיו דיברנו על פטיש, שזה כלי שמלאכתו לאיסור, שבזה אומר רבא, תשמע, לצורך גופו אתה יכול לטלטל את זה, אתה יכול לפצח בזה אגוזים. אבל אתה משווה לי פה את העניין של אלי, שזה משטח שקודשים על זה חיטים, זה כלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. אנשים שומרים עליו מאוד. זה הסיבה שאחרי שסיימו לקצב עליו בשר ביום טוב, אסור יותר לטלטל אותו אפילו לצורך גופו. אני נמי, האלי, ורש"י מפרש שגם מדוחה. עכשיו בעצם רבא מתרץ תירוץ גם על הקושיה הראשונה של אביי, מהמדוחה. קודם הוא אמר שזה הולך לפי רבי נחמיה. שרבי נחמיה סובר שאפילו כלי שמלאכתו להיתר, אסור לטלטל אותו סתם. הוא אומר, לא. גם הברייתא הקודמת יכול להיות שהולכת לפי חכמים. רק גם המדוכה וגם האלי הם כלים שמוקצים מחמת חיסרון כיס. ומכיוון שהם נמי מייחד לו מקום, זה הסיבה שאסור לטלטל אותם לצורך גופו. אבל כלי שמלאכתו לאיסור כמו פטיש, אם אין לך מפצח לאגוזים, מותר לך לקחת את הפטיש ולפצח איתו את האגוזים. רק נשלים את השורות הבאות עד הציטוט הבא מהמשנה, ואז נראה את ההלכה למעשה בעזרת השם. התמר בבית המדרש הביאו עוד כמה דעות בעניין. רבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן, קורנס פטיש של זהבים, של מרדדי זהב שמקים על הזהב כדי ליישר אותו ולרדד אותו. אז על זה שנינו שגם איתו מותר לפצח אגוזים. למרות שהבעלים קצת מקפידים על הפטיש הזה, שתמיד החלק שבו איתו מקים יהיה חלק, כשאם הוא יהיה קצת עם פגימות, אז כשיקוע על הזהב שהוא מאוד רגיש, יכול להיות נקב. בכל זאת מותר עם הפטיש הזה לפצח אגוזים. כל שכן שמותר לטלטל קורנס של שאר נפחים שעוסקים במתכות אחרות, ודאי מותר, כמו רבא. רב שמן בר אבא אמר, קורנס של בשמים שנינו, אפילו קורנס פטיש של שוחקי בשמים שהם הרבה יותר זהירים, גם זה המשנה מתירה לטלטל אותו בשביל לפצח בזה אגוזים. אומרת הגמרא, מאן דאמר דבשמים מותר לטלטל בשביל לפצח בו אגוזים? כל שכן קורנס דזהבים, בוודאי שמותר, כי הם פחות מקפידים על הפטיש שלהם. לעומת זאת, מאן דאמר של זהבים, זה שמתיר לטלטל פטיש של מרדדי זהב לצורך לפצח בו אגוזים, עדיין זה לא אומר שהוא מתיר גם לטלטל פטיש של בשמים, אבל דבשמים כפיד עליו שלא ימאסו, לא יתלכלכו, הוא יותר מקצה אותם, כי צריך יותר לשמור על על הבשמים שישארו ככה באיכות גבוהה. במשנה ברורה, סימן שין ח' סעיף קטן י' ב', הוא כותב באמת להלכה, אדם שאין לו מפצח לאגוזים וכדומה, באמת יכול לקחת פטיש לפצח בו את האגוזים. ככה להלכה למעשה. כותב רבי משה פיינשטיין בספרו שוט, שאלות ותשובות אגרות משה, אורח חיים חלק ה', סימן חף א', אות י' ב'. מה פוש? אין לו. זה מושג רחב. ואם הוא ידפוק אצל השכן, האם צריך ידפוק אצל השכן? אולי אצל השכן יש מפצח אגוזים, ואז לא תצטרך להשתמש עם פטיש? הוא אומר, לא, אתה לא צריך לחפש כל כך הרבה. אם אין לך בבית, ברשותך, מפצח אגוזים, מותר לך להשתמש עם פטיש כדי לפצח אגוזים. מסביר הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, זה מובא בספר שלמי יוסף, על הלכות שבת, חלק א' בראש הספר, שיעור ג', מסביר באמת למה. למה כך כותב המשנה ברורה, שמותר להשתמש עם הפטיש הזה, כשאין לו בבית מפצח, מותר לו עם זה לפצח אגוזים, כי מה כל הרעיון של מוקצה? מלשון מקצה, אדם מקצה מדעתו שהפטיש הזה הוא לא הולך להשתמש אותו בשבת, כי זה דברים, מה עושים עם פטיש? דברים של איסור, אבל הוא לא מתכוון לעשות דברים של איסור בשבת, לכן הוא מקצה את זה מדעתו. אבל גם כשהוא מקצה את זה מדעתו, הוא לוקח בחשבון שאם אין לו מפצח לאגוזים, הוא ישתמש עם הפטיש. ואם יש לו, אז הוא לא מתכוון להשתמש עם זה בשביל לפצח, ולכן הוא כן יקצה את זה מדעתו. זה הכל פה עניין שהאדם מקצה מדעתו דברים שהוא יודע שהוא לא יכול להשתמש בהם בשבת. אבל ברגע שאין לו מפצח לאגוזים, אז הוא לא לגמרי מקצה מדעתו את הפטיש, אלא הוא באיזשהו מקום בדעה שלו, הוא לוקח בחשבון שאם הוא יצטרך לפצח אגוזים, הוא כן יתיר לעצמו להשתמש עם אותו פטיש. במשנה למדנו כלים נוספים שמיועדים בדרך כלל למלאכות שאסורים בשבת, בכל זאת מותר להשתמש בהם לצורך גופו, לצורך דברים של היתר. ואת הקוש, זה הכוונה, כלי כזה שהיו משתמשים איתו בשביל לעשות חוט. זה היה פלך, זה נקרא. לוקחים את הסיבים של הצמר וכדומה, וקושרים את זה לפלך, מסובבים את הפלח, וכשהפלח מסתובב, אז הוא אוטומטי גודל את הפתילה של החוט. זה, הקוש הזה הוא כמו קיסם, כזה אפשר לנעוץ בו. וכן, לוקחים את הקרקר, שזה כלי כזה, שכשבאים לייצר בד, ומותחים את החוטים לאורך של השתי, כיוון שהם צפופים וארוכים, לפעמים מסתבכים אחד בשני, אז לוקחים גם כן מין כלי חד כזה, בשביל להפריד את החוטים, זה נקרא קרקר. אם בן אדם רוצה לקחת איזשהו אבטיח, חתיכת אבטיח, בשביל, כמו במקום קיסם, במקום מזלג, לנעוץ את הקוש או את הקרקר, זה מותר. וגם פה צריך להסביר שזה כמובן מדובר, שאין לו מזלג או קיסם עם מה לקחת את הפרי, מותר לקחת את הקוש ואת הקרקר, לדחוף בו במאכל וכו'. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, פגע תאנה שלא בשלה כל צורכה, שבעליה תמנע מבעוד יום, בערב שבת, בתבן. התבן הזה הוא ממש מוקצה, הקצו אותו ויחדו אותו, בזמנם היו עושים עם זה טיט לבנייה מהתבן. אז למה שמו את הפגע בתוך אותו תבן? כי הטבע של התאנה, שגם אם היא לא הייתה בשלה על העץ, אם שמים אותה בתוך תבן, היא נהיית בשלה על ידי התבן. וחררה, זה מסוג עוגה עגולה שתומנים אותה בתוך גחלים, שבהתחלה הגחלים בוערות, לוחשות. וכאן מדובר כבר שהגחלים נכבו, שתמנה בגחלים כבויות. השאלה היא, האם מותר בשבת לשלוף את התאנה או את העוגיה מתוך משהו מוטמן בו? אז אם מגולה מקצתה של התאנה או של העוגיה, עוגה, מותר לטלטלה. הוא מרים את הפרי, את העוגה במקום הגלוי, והגחלים או התבן זזים לצדדים. זה מותר. ואם לאו, אם זה מחוסה לגמרי, אסור לטלטלה. רבי אלעזר בן תדאי מקל ואומר, גם אם זה מחוסה לגמרי, מה הבעיה? תוכבים פנימה בחוש או בחרקר שהם חדים ומחודדים ויכולים להיכנס פנימה, ואז מגביעים אותם עם זה, כמו עם מזלג ככה, והן מנערות מאליהם המוקצה, וזה מותר. ורב נחמן פוסק להלכה להקל. אמר רב נחמן, הלכה כרבי אלעזר בן תדאי, שגם אם זה מחוסה לגמרי, הפרי או העוגה, בתוך התבן או בתוך הגחלים, מותר להקל. על ידי דחיבת קוש או קרקר להוציא אותם משם. שאלת הגמרא, רגע, כשאתה תוכב את הקוש או את הקרקר, איזשהו משהו ככה מחודד לתוך הפרי, ואתה מרים אותו, בעצם התבן נופל הצידה. בעצם הגחלים נשמטות הצידה. הם מוקצים, אתה מטלטל אותם, איך זה מותר? לא, אני לא ממש נוגע בהם. אני נוגע בפרי, והפרי מזיז אותם. זה טלטול מן הצד. איך רב נחמן מתיר את זה? למימרא דסבר רב נחמן, טלטול מן הצד לא נקרא טלטול. זה לא אסור, לא שמי טלטול. אני הוכיח לך שהוא סובר שכן, זה כן נקרא טלטול. ואמר רב נחמן הלכה מעניינת. היי פוגלה, צנון, תלוש. ערב שבת, הוא ראה שהצנון במצב קצת גבולי, אוטוטו זה מתחיל להרכיב, הוא רצה לשמור אותו. אז הוא חפר גומה באדמה, שם את הפוגלה בפנים, שם יש מין קצת, כי זה יותר מקום קריר כנראה, זה מקום יותר שומר, חיסה אותו. עכשיו, הוא לא שם את זה על מנת לזרוע את הצנון, אלא הוא שם את זה בשביל לשמר את הצנון שישאר טרי. אז אם קצת מהצנון מלמעלה מגולה, אז אם הוא יתמין אותו מלמעלה למטה, החלק הרחב למעלה והחלק הצר למטה, שרי, אתה יכול לשלוף אותו החוצה, כי אתה בעצם לא צריך לטלטל פה אפר, אלא מה שיצא יישאר אחרי שתוציא את הצנון, צורה של צנון בתוך האדמה, אבל אפר לא צריך ליפול לצדדים. אבל אם זה מלמטה למעלה, החלק הרחב נמצא למטה, והחלק הצר נמצא למעלה, כשאתה תשלוף אותו, אתה בעצם, החלק הרחב ידחוק החוצה את כל האפר שהיה מעל, זה היה בצדדים של החלק הצר, אז אם כן אתה מטלטל אפר, ולכן זה יהיה אסיר. למה זה אסור? אתה הרי לא נוגע באפר, אפילו שהוא מוקצה. אתה בסך הכל נוגע בצנון, ואתה מטלטל את האפר בטלטול מן הצד, למה שזה יהיה אסור? רואים מפה שרב נחמן סובר שטלטול מן הצד אסור, אומרת הגמרא, נכון, אבל הדר בי רב נחמן מהי, הוא חזר בו מזה שהוא אסר, ובאמת הוא מתיר לטלטל מן הצד. במשנה למדנו, מותר לקחת מחט, רגילה שתופרים את הבדים, מחט של יד, מותר ליטול בה את הקוץ, להוציא מתוך הבשר, שאם חלילה נכנס קוץ, מותר להוציא את זה על ידי מחט בשבת. שלח לי רבא ברי דרבא לרב יוסף. שלח אליו את הדברים הבאים. ילמדנו רבנו, מחט שניטל חררה, אין לה חור, ניטל החור של המחט. או שניטל הוקצה, החוד ניטל. מהו? האם בטל ממנו שם כלי ואסור לטלטל אותו בשבת? או שעדיין מותר לטלטל אותו? אמר לי, תן ניטוע. המשנה עונה תשובה לשאלה שלך. המשנה כותבת שאדם נוטל מחט של יד כדי ליטול בה את הקוץ. עכשיו, ליטול את הקוץ לא צריך את הנקב שלמעלה. וכי מה אכפת לי לקוץ בין מחט נקובה לבין מחט שאינה נקובה? גם מחט שהיא לא נקובה מוציאה את הקוץ. לכן גם אותה מותר לטלטל. האחרונים מבארים שנכון שלא תירצנו מה יהיה כשניטל החוד, אבל גם אם ניטל החוד, יש מפרשים שמסבירים שעדיין מותר לטלטל. הייתי ואי, אז רבא ברי דרבא, שאל קושיה את רב יוסף. כתוב, מחט שניטל החור שלה, חררה, או העוקץ שלה, החוד שלה, אין לה יותר שם כלי לעניין קבלת טומאה. הרי בשביל שדבר יקבל טומאה הוא צריך להיות כלי. אם הוא לא כלי, הוא לא יכול לקבל טומאה. מחט, אם ניטל ממנו החור או העוקץ, החוד, הוא לא מקבל יותר טומאה. תאורה. אז אם כן, אם זה לא כלי, גם שיהיה אסור לטלטל את זה בשבת. אמר לאביי, מה אתה משווה בין טומאה לבין שבת? טומאה, שבת קרמית. זה לא דומה אחד לשני. למה? מה ההבדל? קבלת טומאה, התנאי של זה, צריך שזה כלי מעשה בעינן. צריך, טוען אביי, שהכלי הזה ישמש לאותה מטרה שהוא שימש בהתחלה. ולכן, כאן, כשהמחט הזאת לא יכולה לשמש אותנו לתפירה, כי אין לה חור או שאין לה חוד, וזה שני דברים שחייבים בשביל תפירה, אז זה כבר לא מקבל יותר טומאה. לעומת זאת, לעניין שבת, כדי שזה לא יחשב מוקצה, מדידך זה בעינן. אנחנו צריכים דבר שהוא ראוי למלאכה. איזושהי מלאכה. וענה מחזיה, למשקלה בקוץ, המחט הזאת, גם אם ניטל ממנה הראש והחור שבו, עדיין החוד נמצא ואפשר ליטול איתו קוץ, אז לכן הוא לא יחשב מוקצה. אמר רבא, אני לא מקבל את התירוץ הזה של אביי, שאי אפשר להשוות בין טומאה לבין שבת. מאן דכמותיו, שפיר כמותיו, הקושייה של רבא ברי דרבא הייתה כל כך מצוינת. מדי לעניין טומאה לאו מנהו, לעניין שבת נמי לאו מנהו. ודאי שאפשר להשוות ביניהם. כמו שאתה רואה שלעניין טומאה, מחט כזה, שניטל ממנו החור או החוד, אין בו יותר שם כלי, והוא לא מקבל טומאה. אם אין לו שם כלי, אז הוא גם נחשב מוקצה. כי התנאי הראשון של דבר שהוא לא יהיה מוקצה, זה שהוא יהיה כלי. אם הוא לא כלי, אז הוא נחשב מוקצה מחמת גופו. זה ודאי שזה עשו בטלטול. טוב, ככה טען רבא. אמרו לרבא, רגע, מה אתה אומר? אין הבדל בין טומאה לבין שבת? אם זה כלי לעניין טומאה, זה חייב להיות כלי לעניין שבת, ואם זה לא כלי לעניין טומאה, זה כבר לא כלי לעניין שבת, יש לנו עליך קושייה אדירה מברייטה. תשמע מה כתוב, מייטיבי. מחט, בין נקובה, בין שאינה נקובה, היא לא מוקצה. מותר לטלטלה בשבת. אבל לעניין טומאה, לעניין טומאה היא לא נחשבת כלי. ולא אמרו נקובה, שנחשבת כלי יותר מאשר שאינה נקובה, אלא לעניין טומאה בלבד. מה אני מבין? שמחת שאינה נקובה, מה הכוונה? שהיה בנקב, היה בחור, ונשבר, ניטל חורה. ואתה רואה שלעניין טומאה, בטל ממנה שם כלי, ולעניין טלטול בשבת, יש לה עדיין שם של כלי. אז אתה רואה שיש כן הבדל בין טומאה לבין שבת? אתה אומר, זה שהקשה, הקשה טוב. למה הקשה טוב? באמת הבעיה צדק לכאורה, שאי אפשר להשוות בין שבת לטומאה. הנה, הבעיה אומרת את זה. אומרת הגמרא, בעצם, אביי היה צריך להיות מרוצה. הנה, הוכיחו את השיטה שלו. אבל אמר אביי, השיטה שלי אני יודע שהיא נכונה, אבל מהברייתא הזאת אי אפשר להוכיח את השיטה שלי. אלא אפשר באמת לתרץ את זה גם לפי דבריו של רבא. תרגמה אביי, ליבא דרבא. פה חותרים אל האמת. בא אביי ואומר, את הברייתא הזאת אפשר לתרץ גם לפי רבא שרצה לומר שאנחנו בעצם כן משווים בין שבת לבין טומאה. אלא מה? בגולמי עסקינה. פה מדובר במחט שהוא עדיין חומר גלם, שעוד לא הספיקו לנקב אותו. לא שהיה בו נקב וניטל ממנו הנקב. כיוון שעוד לא נגמרה המלאכה שלו. אז לעניין טומאה, בשביל שדבר חשב כלי שיקבל טומאה, התנאי הבסיסי הוא שזה ייגמר מלאכתו, שיגמר מלאכה, שיגמר מלאכתו. אבל לעניין שבת, אם זה ראוי כבר לעשות בו מלאכה, זה כבר לא מוקצה. אז אומר ככה, שבת מותר לטלטל את זה לעמה, זמנין דמימלך על היו, משאבי לאומנה. לפעמים בן אדם מתחרט על זה שהוא החליט, שהוא מעוניין שהמחט הזה ישמש אותו לתפירת בגדים, והוא מחליט להשתמש במחט הזה בשביל להוציא איתו קוצים, אבל איך, דניטל חררה או הוקצה, אם היה חור וחוד, וניטל אחד מהם, ייתכן שאדם זורקה לבין גרוטאות, לבין שברי מתחות, ובטל מהם שם כלי, לא רק לעניין טומאה, אלא גם לעניין שבת, כמו שאמר, באמת, רבא. כשנולד תינוק, יש אחריות גדולה לסדר את התינוק הזה. אחד מהדברים שיכול להיות, שהוא ייוולד כשהאיברים שלו ככה לא מסודרים. והתפקיד של המילדות לסדר את האיברים האלה. יש בזה דיני שבת מיוחדים במקרה שאין סכנת חיים. אפשר לעשות את זה אחרי שבת אולי. האם מותר לסדר את האיברים בשבת או לא? אז הגמרא מביאה, עשו בינוקה לסדר את האיברים של התינוק. ומדברי רש"י בהמשך בדף קכ"ט עמוד ב' בדיבור המתחיל מלפפין, מוכח שכאן הכוונה לסדר את האיברים של התינוק ביד, לא על ידי חגורות ועל ידי בגדים שככה עוטפים אותו בבגדים וחוגרים אותו בחגורה ואז האיברים מסתדרים אליהם. לא, כאן הגמרא מדברת לגבי לסדר אותו בידיים. ככה מוכח מדברי רש"י שם. ומדברי רש"י בהמשך בדף קמ"ז עמוד ב', דיבור המתחיל בחומרי, נראה שמדובר פה לא באותו יום שהתינוק נולד, אלא בימים אחרים, כי באותו יום ודאי שאפשר להקל לסדר את האיברים. אז עשו בינוקה בידיים ולא באותו יום שהתינוק נולד, רב נחמן אסיר. אבל אם זה כמובן על ידי שעוטפים אותו בבגדים או על ידי חגורות ועושים את זה, או שעושים את זה ביד, אבל באותו יום שהוא נולד, גם רב נחמן מודה שמותר. ורב ששת שערי, רב נחמן מתיר אפילו אחרי כמה ימים ואפילו בידיים. אמר רב נחמן, מינה אמינה לה שזה אסור. דתנן, אדם שאכל סעודה דשינה, סיים לאכול, הוא כבר סווה. והנה מביאים פה מאכל משובח מאוד, והוא לא יכול לאכול את זה. הוא לא מסוגל. אז הוא רוצה לגרום לעצמו להקיא את מה שהוא אכל. אין עושין אפיקטיביזין בשבת. אפיקטיביזין זה שלוש מילים. אפיק תפי זין, להוציא את האוכל שהוא אכל יותר. אסור לגרום לעצמו להקיא בשבת כדי שיוכל לאכול ולשתות יותר, כי זה נחשב שהוא מתקן את עצמו. אז אם כן, אותו דבר גם נאמר שאסור לתקן את האיברים של התינוק. זה ההוכחה של זה שאוסר, של רב נחמן. ורב ששת שהוא התיר, למה הוא לא מקבל את ההוכחה הזאת? הטעם לב אורחי, זה לא דרך ככה לתקן בן אדם. זה בן אדם, זה בן אדם עושה דברים שהם לא רגילים. זה לא משהו שבן אדם באמת צריך שהוא יתקן את עצמו. אבל החב, שתינוק שהאיברים שלו לא מסודרים, שאתה רוצה לסדר אותו, אורחי, זה הדרך לטפל בו. זה כמו שאתה נותן לבן אדם לאכול ולשתות. זה לא כמו שאתה נותן לבן אדם להקיא בשביל לאכול מה שהוא לא חייב לאכול. אמר רב ששת, עכשיו אני אוכיח את השיטה שלי, שזה מותר. מינה אמינה לה. לתנן. משנה כותבת שמותר לטלטל מחט של יד כדי ליטול בה את הקוץ. ליטול קוץ זה נקרא לתקן את האדם, וזה מותר. כי זה לא עניין פה של רפואה, זה עניין רק של תיקון, להוציא קוץ. אתה לא נותן לבן אדם איזושהי תרופה שצריכה לרפא אותו. אתה סך הכל מוציא קוץ, זה תיקון אדם. זה דומה ללסדר האיברים של תינוק בשבת, שגם זה מותר. למה רב נחמן לא מקבל את ההוכחה הזאת? ורב נחמן שאוסר, סובר, הטעם, פקיד. הקוץ לא מחובר באדם, אלא מופקד בתוך, בתוך האור, כמו פיקדון או בתוך הבשר. כשאתה מוציא את המחת, לא נחשב שתיקנת את האדם. אבל הח, לסדר את האיברים של התינוק, לא פקיד. האיברים האלה לא מופקדים באדם, אלא הם חלק מהאדם. כשאתה מכניס כל אחד למקום של החיבור שלו, זה נחשב תיקון, ולכן לפי דעתו זה עשו. אומרת המשנה, קנה של זיתים. זה היה קנה ארוך. יש כאלה שמשתמשים עם הקנה הזה, קני סוף, בשביל לשחק עם זה את הסוכה. מוט ארוך כזה שחלול בפנים, ובאמצע יש מין קישורים כאלה. והמקום של הקישור בפנים הוא סגור. יש שם מקום בית קיבול באיזשהו מקום, רק לא משתמשים איתו בדרך כלל בתור בית קיבול. קנה של זיתים, שבודקים איתו בדרך כלל לדעת אם הזיתים כבר בשלים, ואפשר לשחוט אותם לשמן. אם יש קשר בראשו, שהראש של, של הקנה עווה קצת, והגמרא בהתחלה הבינה שלכן יש לזה שם של כלי, זה נוח ככה להשתמש איתו, אז הדין שהוא נחשב כלי ומקבל תומה. ואם לאו, שאין לו קשר בראשו והוא לא עווה בראשו, הוא לא נחשב כלי ואין מקבל תומה. בין כך ובין כך, בין אם יש קשר בראשו ובין אם אין קשר בראשו, ניטל בשבת, הנה מוקצה, אין בו. שאלת השאלה, אם יש קשר בראשו, מקבל תומה, עמי. אמנם הוא כלי, אבל פשוטי כלי עץ הוא, זה כלי עץ בלי בית קיבול, גם שיש בו בית קיבול וזה סתום שם, אבל זה לא מיועד בשביל לקבל. ופשוטי כלי עץ אינם מקבלים תומה, הכלל הוא שבשביל שכלי שעשוי מעץ יקבל תומה, הוא צריך שיהיה בו מקום שהוא יכול להכיל, בית קיבול. אבל אם הוא פשוט, אם הוא ככה כמו איזה משטח, פשוטי כלי עץ לא מקבלים תומה, אז אם כן, למה שהקנה של זיתים מקבל תומה? מה איתם? למה באמת פשוטי כלי עץ לא מקבלים תומה? כי הפסוק מביא רשימה של כלים שמקבלים תומה, ובתוך הרשימה הוא מכניס גם כלי עץ וגם סק. סק זה דבר כזה שבדרך כלל לוקחים אותו כשהוא ריק, לשוק או למקום אחר, וממלאים אותו, ולוקחים אותו גם כשלקחו אותו לשוק, לקחו אותו, טלטלו אותו ריק. כשלוקחים אותו מהשוק, מטלטלים אותו כשהוא מלא. הוא מטלטל כשהוא מלא וכשהוא ריק. יש בו בית קיבול. אז דומיה דסק בעינן, כמו שהסק יש לו בית קיבול, אפשר להכניס בו דברים, ככה גם כלי עץ בשביל שהם יקבלו תומה צריך שיהיה בהם בית קיבול. אז למה באמת הקנה הזה מקבל תומה? הרי הבית קיבול שלו לא מיועד לקיבול. ותגמר הוא כן מיועד לקיבול. טענה משמיד רבי נחמיה, בשעה שמהפך בזיתים, מערבב אותם, רוצה לדעת האם הזיתים האלה כבר מספיק בשלות, זיתים בשלים בשביל שיכולו לסחוט אותם לשמן, איך הוא יודע? הופכו, הוא הופך את הקנה, הוא מסתכל פנימה בפנים, ורואה בו בתוך הבית קיבול למעלה את השמן שזב מהזיתים, והוא מבחין לפי השמן האם כבר הזיתים ראויים לסחיטה או לא. אז אם כן, הבית קיבול הזה כן מיועד לקבל, ולכן הכלי הזה מקבל תומה. אומרת המשנה, רבי יוסי אומר, כל הכלים ניטלים. כל הכלים הם לא מוקצים. חוץ מן המסר הגדול, מסור גדול שחותכים בו קורות, ויתד של מחרשה, זה חלק במחרשה, שהוא זה שעושה את החריץ באדמה, זה מין סכין כזאת, הם כלים שהם נחשבים מוקצה מחמת חסרון כיס. מוקצה מחמת חסרון כיס בשום אופן עשו לטלטל. עכשיו נעשה פה סדר, איפה המשנה הזאת משתבצת בדיני מוקצה. כמו שאמרנו בפתיחה לפרק 17, פרק כל הכלים, ישנם ארבעה סוגי מוקצה. מוקצה מחמת גופו, שזה אבן, כל מיני דברים שהם, אנחנו מוציאים אותו מהרשימה, כי הפרק הזה עוסק בכלים. אז על זה אנחנו לא מדברים. זה בוודאי המשנה לא מתכוונת שזה לא נחשב מוקצה, כי הם לא כלים. אומר רבי יוסי, כל הכלים ניטלים. אבל אבנים או כל מיני דברים שהם... הם בעצמם לא נחשבים כלי, ודאי שהם מוקצים. זה רבי יוסי לא בא למעט. עכשיו, מתוך מה שנשאר, יש לנו עוד שלושה סוגי כלים. יש לנו מוקצה, שזה כלי, כלי שמלאכתו לאיסור, ויש לנו בסיס לדבר האסור, ויש לנו, כן, כלי שהוא בעצם של היתר, רק שמו עליו דבר של מוקצה, בכניסת שבת היה עליו דבר של מוקצה, ויש לנו מוקצה מחמת חסרון כיס. אומר רבי יוסי, גם כלים כאלה, כלי כזה, שהוא מוקצה, אם הוא כלי שמלאכתו להיתר, ודאי מותר לטלטל אותו בשבת. אפילו אם זה כלי שמלאכתו לאיסור, פטיש. דיברנו רשימה, קוש, קרקר, כל מיני כלים שמלאכתם לאיסור. יש דרך שמותר לטלטל אותם בשבת. אמנם לא בטוח שבכל דרך, אבל אם זה למשל לצורך גופו או מקומו, אנחנו נראה תכף בגמרא, יש דרך שמותר לטלטל את זה בשבת. חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרשה. זה שתי דוגמאות של כלי שהוא מוקצה מחמת חסרון כיס. שאדם לא נותן לאף אחד להשתמש בו, הוא שומר עליו. אלה הם כלים שאסור לטלטל אותם, אפילו לא לצורך גופו או מקומו. אמר רב נחמן, הי אוכלה דקצרי, כלי נחושת, אז ככה, אוכלה זה כלי כזה מיוחד, מנחושת שיש בו הרבה חורים. דקצרי, הכוונה של כובסים, של אלה שמחבסים בגדים. מה הם עושים עם, עם הכלי הזה? אז רש"י מביא שני פירושים. פירוש אחד, שכשמחבסים את הבגד, הם שמים בתוך הכלי נחושת הזה מים, ומזלפים את המים על הבגדים. פירוש אחר, אחרי שסיימו לחבס את הבגדים, שמים בתוך הכלי נחושת עם הנקבים, בסמים, וככה מכניסים ריח טוב בבגדים. דרך הנקבים האלה נכנס הריח טוב בבגדים. אז הכלי הזה, כיתד של מחרשה דמיה. זאת אומרת, מה שהביא כאן רבי יוסי, מסר הגדול ויתד של מחרשה, זה רק שתי דוגמאות. כלי מוקצה מחמת חיסרון כיס. אז הוא אומר פה, גם הכלי הזה של הכובסים הוא כמו שתי הדוגמאות שראינו במשנה, שהם גם כן מוקצה מחמת חיסרון כיס. אמר הבעיה, אני אביא לך עוד שלוש דוגמאות שמוקצה מחמת חיסרון כיס. חרבה דאושקפי, הסכין של הרצענים, וסכינה דאשקבת, סכין של הטבח בבית המטבחיים, וחצינה דנגרי, הגרזן של הנגרים, גם שלושת הכלים האלה, כיתד של מחרשה דמי, מקפידים עליהם שהם לא ייפגמו, ולכן יש להם דין גם של מוקצה מחמת חסרון כיס. מביאה הגמרא ברייתא, שבעצם מביאה את ההיסטוריה של דיני מוקצה. צריך לדעת שדיני מוקצה כבר היה בזמן הנביאים ועוד לפני הנביאים. אצל דוד המלך, כשהוא נפטר כבר, אנחנו ראינו לאל דף למד, ששלמה המלך דיבר שם לגבי דין של מוקצה, כבר היה דיני מוקצה. אבל כשעם ישראל ירדו לגלות חורבן בית המקדש, חורבן בית ראשון, אז הרבה מעם ישראל מאוד 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 שכחו מדיני התורה ועברו בדיני תורה. לכן, כשבא נחמיה בן חחליה, בזמן שבאו לבנות את בית המקדש השני, הוא ראה את הפרצות הגדולות שיש בעם ישראל, שהם לא בקיאים בדיני תורה בסיסיים, והוא בא וגדר גדר, כמו שמובא בסוף ספר נחמיה. ואז הוא פשוט הלך עד הסוף, אסר את כל הכלים כמעט, חוץ ממש כלים של אוכל ושל שתייה, ועוד כמה, עוד שלוש כלים בסיסיים, כמו שהגמרא מעט אביב הברייתא, אמר רבותיי, אסור לטלטל שום כלי בשבת. וזה היה בראשונה. תנו רבנן, בראשונה היו אומרים, חוץ מהכלים של האוכל ושל השתייה, כמו שתוספות כותב, שלושה כלים שהשימוש שלהם הוא מאוד מאוד מצוי, רק הם ניטלים בשבת. זה היה כדי לגדור בפעם אחת ככה להכניס את עם ישראל לעניין של שמירת שבת. איזה שלושה כלים? מקצוע של דבילה, איזמל שחותכים בו דבילה, וזוהמה ליסטרן, כף גדולה, שכשמבשלים בקדרה יש כזה מין שומן וזוהמה למעלה, מעל הקדרה, אז עם הכף הזאת מוציאים את הזוהמה של גדרה, וסכין קטנה שעל גבי השולחן שחותכים לחם, בשר ושם מחלים, זה הדבר היחיד שמותר, אלה הדברים היחידים שמותר לטלטל אותם בשבת. אחר כך, התירו חלק מהאיסורים, וחזרו והתירו פעם שנייה, כשראו שעם ישראל כבר נזרים עוד יותר, וחזרו והתירו פעם שלישית. הגמרא תביא עוד מעט שתי דעות, מה התירו בכל אחד מהשלבים. עד שאמרו את המשנה שראינו עכשיו, דבריו של רבי יוסי, כל הכלים ניטלים בשבת. כלי שמלאכתו להיתר ודאי, כלי שמלאכתו לאיסור בהגבלות מסוימות, חוץ מן המסר הגדול ויתד של מחרשה והדומים להם, מוקצה, מחמת, חסרון, כיס, שזה אסור לטלטל בשום אופן. מביאה הגמרא, מהי התירו וחזרו והתירו וחזרו והתירו? מה היו שלושת השלבים? אמר רבי, דעה ראשונה, בהתחלה התירו דבר שמלאכתו להיתר, כמו מפתח וכדומה, לצורך גופו. כשאתה רוצה לפתוח דלת, אתה יכול לטלטל את המפתח, אבל אם המפתח נמצא לך על הכיסא, ואתה רוצה לטלטל אותו לצורך מקומו, סובר רבי שבהתחלה עדיין לא התירו את זה. אחר כך, וחזרו והתירו בשלב שני, דבר שמלאכתו להיתר, גם לצורך מקומו. אם המפתח נמצא לך על הכיסא, או אתה צריך את המקום, מותר לך לטלטל את המפתח, גם אם אתה לא צריך לצורך גופו. אבל עדיין התירו רק דבר שמלאכתו להיתר. וחזרו והתירו בשלב השלישי, דבר שמלאכתו אפילו לאיסור. כלי שמלאכתו לאיסור, אבל רק לצורך גופו. אין, אבל לא לצורך מקומו, לא. טוב. אז אם כן, לפי דעתו של אביי, אפילו היום, בזמננו, כלי שמלאכתו לאיסור, למשל פטיש, אסור לטלטל אותו לצורך מקומו. אם הפטיש נמצא על הספה, והם רוצים לשבת, אסור לקחת את הפטיש משם. אלא אם כן צריך את הפטיש, בשביל לפצח בו אגוזים, אז מותר. עוד הגבלה, שלפי דעתו של אביי, ועדיין בידו אחת אין, בשתי ידיו לא. התירו רק לקחת כלי שאפשר לסחוב אותו ביד אחת. אבל כלי מאוד כבד שצריכים להרים אותו בשתי ידיים, לא התירו. עד שאמרו כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו אם הם ניטלים בשתי ידיים. חוץ ממסר הגדול ויתד של מחרשה, אסור לטלטל אותו. זה דעתו של אביי. רב החולק עליו. אמר לי אביי, אני לא מקבל את זה, שכשהתירו, התירו רק לצורך גופו ולא לצורך מקומו. מכדי, התירו קטני, כשסוג מסוים של כלי התירו, התירו. גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו. מה לי לצורך גופו, מה לי לצורך מקומו? שניהם נחשבים לצורך. אלא אמר רב, אני אגיד לך את השלבים. בהתחלה התירו לטלטל דבר שמלאכתו להיתר, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו. לא כמו שהבאי עשה את זה בשני שלבים. שלב אחד התירו, כלי שמלאכתו להיתר, מפתח, אתה יכול לטלטל אותו גם לצורך גופו, אתה רוצה לפתוח את הדלת, אתה יכול לטלטל אותו, וגם לצורך מקומו, אם הוא נמצא לך על הכיסא, אתה יכול להזיז אותו אם אתה צריך את הכיסא. או סתם ככה, אתה צריך מקום, לא משנה. זה פעימה ראשונה, שלב ראשון. שלב שני, וחזרו והתירו, כלי שמלאכתו להיתר, גם אם זה לא לצורך שלך, גם זה לצורך הכלי. חזרו והתירו, מחמה לצל. שהשמש לא תזיק לכלי, התירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתר, לשים אותו במקום של צל. ובפעימה השלישית, וחזרו והתירו דבר שמלאכתו לאיסור, אבל התירו את שני הדברים, גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו הין. אבל זה דווקא לצורך של האדם. מחמה לצל, לצורך הכלי, לא התירו לעולם. ועדיין, באדם אחד הין, התירו לטלטל כלים שאדם אחד יכול לסחוב אותם, אפילו בשני ידיים. אבל כלים שניטלים בשני בני אדם לא התירו. עד שאמרו, כל הכלים ניטלים בשבת, ואפילו כלים גדולים שניטלים רק בשני בני אדם, גם זה התירו חוץ מן המסר הגדול, ויתד שמחרשה שהם לא ניטלים כלל. טוב. להלכה נפסק, כמובן כמו דבריו של רבא, שהתירו לטלטל אפילו כלי שמלאכתו לאיסור, בין לצורך גופו, בין לצורך מקומו, אבל לא לצורך הכלי מוקצה עצמו, מה שנקרא מחמה לצל. איתיבי אביי. אביי מקשה קושייה על רבא. בעצם, אחד החילוקים בין אביי לרבא, זה אם מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו. לפי אביי זה אסור, ולפי רבא זה מותר. נשאל אותו. מדוחה. זה כלי שמרסקים בו שום, כמו שהבאנו מקודם. רק אם יש בשום מטלטלים אותה, אגב השום. ואם לאו, אם אין בשום, אין מטלטלים אותה. לפי דעתי, אני יכול להגיד, אתה יודע למה אסור לטלטל את השום? את המדוחה של השום? כי מפריע לו פה, המדוחה, והוא צריך את המקום. ומדוחה של שום זה כלי שמלאכתו לאיסור, לא יתירו לטלטל את זה לצורך מקומו. ומה לעשות, אתה צריך להסתדר עם זה. אבל לפי דעתך, הרי מוטל לתת את זה לצורך מקומו, אז למה שיהיה אסור לטלטל את המדוחה של השום? אז הוא ענה לו, מה פרוש, למה? גם לפי דעתי יש מקרה שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור. אך במה הסכינן, מחמה לצל, שאין לי צורך במקום איפה שהמדוחה נמצאת, רק אני מפחד שהוא יתפוצץ מהשמש. לכן אני רוצה להזיז אותו. לצורך הכלי עצמו, לא יתירו. קושיה נוספת, ATV. הבאי מהמשנה ששם למדנו, ושבין שבית שמאי ובית הלל שנחלקו אם מותר לטלטל את האלי ביום טוב. שאמרנו שזה מין משטח כזה, קרש חיתוך, שהיו קודשים עליו חיתים, שהוא היה מוקצה אפילו ביום טוב. התירו שככה, שבית שמאי ובית הלל נחלקו, שלפי בית הלל מותר לחתוך על זה בשר, לקצב עליו בשר לצורך שמחת יום טוב. אבל גם בית הלל מודים שאם כבר קיצב עליו בשר, אסור יותר לטלטלו. אז אם כן, למה אסור לטלטלו? לכאורה זה כלי שמלאכתו לאיסור. למה שאסור לטלטל אותו לצורך? לצורך מה? אז לפי דעתי אומר הבאי, כי רוצים לטלטל אותו לצורך המקום, אתה צריך את המקום, זה מפריע לך, תופס לך הרבה מקום בשיש, אתה רוצה לשים אותו בצד, על זה אומרים לך, לא, לצורך מקומו זה אסור. אבל לפי דעתך גם מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו, אז למה שאסור לטלטל את אותו אלי? אז הוא ענה לו גם פה, החנמי, מחמה, לצל. הסיבה שאם הבן אדם באמת רוצה לטלטל את האלי, בגלל שחסר, מפריע לו פה במקום, זה צורך מקומו, באמת היה מותר. כאן מדובר שהאלי נמצא בשמש, וזה יכול להתפוצץ. לכן הוא בא ושם אותו בצל, או כל דבר אחר, שבן אדם מטלטל את הכלי לצורך הכלי עצמו, זה אסור בכלי שמלאכתו לאיסור. למדנו בברייתא תנו רבנן, בראשונה היו אומרים, רק שלושה כלים ניטלים בשבת, ואז ביארנו שכשנחמיה בן חחליה, עלה לארץ ישראל לפני בניית בית המקדש השני, הוא הזדעזע ממה שהוא ראה, איך שהיהודים כל כך מזלזלים בהלכות שבת ובעוד הלכות, כמו שמובא שם, והוא גדר אותם גדר מאוד מאוד גדולה. הוא אמר שאסור לטלטל שום כלי, חוץ משלושה דברים. מתי זה היה הסיפור הזה? אמר רבי חנינה, בימי נחמיה בן חחליה נשנית משנה זו, כי אז באמת זלזלו בהלכות שבת. הכתיב, בימים ההמה, ראיתי ביהודה דורכים גיטות בשבת, עוברים על מלאכת סוחט, מלאכת דש, ומביאים הערמות, ועומסים על החמורים, ואף יין, יין ענבים וטעינים, וכל מסע, ומביאים מירושלים ביום השבת, ממש מטלטלים מרשות לרשות, אז בשביל זה הוא גדר אותם. זאת אומרת שהיה כזה מין זמן מסוים שאסרו לטלטל כלים, אפילו כלי שמלאכתו ליתר. אמר רבי אלעזר, אני אביא לך פה רשימה של משניות מהשישה סדרי משנה, שנשנו לפני שהתירו לטלטל כלים שמלאכתם ליתר. אמר רבי אלעזר, קנים ומקלות גלוסטרה, שאלה הם שלוש משניות, ומדוחה, שזה ברייתא, שתכף נפרט אחת לאחת, כולן קודם התרת טלטול כלים נשנו, אלא הם נשנו מתי שעדיין היה אסור, האיסור של נחמיה בן חחליה, שאסר לטלטל את כל הכלים, אפילו שמלאכתם ליתר. בוא נראה, קנים, מה זה? דתנן, שבת, בית מקדש, היה את השולחן הרי, שהיה עליו את ה-12 לחמים, של לחם הפנים, מתי היו מחליפים את הלחמים? כל שבת. הלחמים האלה היו סדורים. שישה לחמים צד אחד, שישה לחמים בצד השני. ובשביל שיהיה רווח בין לחם ללחם, אז סדרו כזה מין קנה עגול חלול, אבל לא עגול לגמרי, אלא חצי עגול, כמו חצי צינור לאורך. למה עשו את זה? את סוג מדפים כאלה מתחת לכל לחם ולחם, כדי שיהיה מעוברר בין הלחמים, כדי שהלחמים לא יתאפשו. למרות שהגמרא במסכת מנחות דף צדיק ו' וגם במסכת יומא דף כ"א מביאים את דבריו של ריש לקיש, שאומר שאת השולחן, כשעם ישראלים מגיעים, עולים לרגל בשלושת הרגלים, בחג השבועות, חג הסוכות, חג הפסח, היו מגביעים את השולחן ומוציאים את זה מההיכל, ומראים לעולי רגלים, אומרים להם, תראו חיבתכם לפני המקום. אתם יודעים איזה נס גדול נעשה פה? אנחנו מסדרים בכל שבת 12 לחמים על גבי השולחן. זה נודף מזה ריח, זה לחם טרי. אנחנו באים פה אחרי שבוע, סילוקו כסידורו, הלחם טרי, אותו דבר, חם. כמו שהפסוק אומר, לשום לחם חום ביום מלקחו, כשלקחו את הלחם הוא עדיין היה חם. תראו איך הקדוש ברוך הוא מחבב אתכם. נס גדול נעשה בלחם הפנים. כמו שאמר רבי יהושע בן לוי. אז אם כן, לא צריכים את המדפים האלה בין לחם ללחם, אבל בכל זאת, אין סומכים על הנס. אז היו עושים מעוברר ככה בין הלחמים. אבל אותם קנים, לא טלטלו אותם בשבת, למרות שזה כלי שמלאכתו להיתר. למה לא? לפני שהתירו לטלטל כלים, לפני שהתירו את הגזרה של נחמיה בן חכליה, אז נשנית משנה זו. לא סידור הקנים, שמסדרים את הקנים כדי לשים מעל זה את החלות בשבת, ולא נטילתם של הקנים, מהמערכה הישנה בשביל להוריד את הלחמים, שניהם, לא המלאכה הזאת ולא המלאכה הזאת דוחה את השבת, אלא מה היו צריכים לעשות? לפני שבת, הכהן היה נכנס, מוציא את הקנים מכל הלחמים, הלחמים היו נופלים אחד על השני, ואז בשבת היו לוקחים את הלחמים האלה, ואז היו מניחים לחם חדש, היו מניחים אותו גם כן אחד על השני, ואחרי שבת היו מסדרים את זה על גבי אותם קנים. קנים האלה מלאכתם להיתר, למה לא יכולת לעשות את זה בשבת, להרכיב אותם בשבת? כי זה נשנה לפני ההיתר שהתירו את הטלטול, כלי שמלאכתו להיתר. המשנה השנייה זה המשנה של מקלות, מה זה? דתנן, אם ערב פסח חל באחד מימות השבוע, עם ישראל בהמוניו מגיע עם קורבן פסח, צריך להפשיט את האור. לא היה מספיק מקומות, בבית המקדש, בחצר של העזרה, להפשיט כל כך הרבה קורבנות. אז היו פשוט מאוד לוקחים מקלות, דקים וחלקים היו שם בעזרה, ומניחו על כתפו ועל כתף חברו, כהן אחד עם הכהן השני, ותולים את הקורבן רגליו על המקל הזה, וככה מפשיטים את האור בצורה נוחה ממנו. ותולה ומפשיט. זה בימות החול. רבי אלעזר אומר, 14 שחל להיות בשבת, אם חל ערב פסח בשבת עצמה, היה אסור להשתמש עם אותו מקל, למרות שזה כלי שמלאכתו להיתר, כי זה היה לפני הגזרה, מניח ידו על כתף חברו ויד חברו על כתפו, ועל הידיים שלהם תולה את הקורבן פסח ומפשיט. למרות שהמקל הזה זה כלי שמלאכתו להיתר, זה היה בזמן שעדיין היה אסור לטלטל אותו. מה המשנה השלישית של גלוסטרה? דתנן. נגר, דלת, שרוצים לסגור את הדלת, אז יש בריח כזה שתוחבים אותו בתוך האדמה. אם זה נגר כזה שיש בראשו גלוסטר, עדיין הוא מעל הבריח הזה, למעלה הראש שלו עווה. ואפשר לכתוש איתו. זאת אומרת שזה כלי שאפשר גם להשתמש איתו. אז זה כלי שמלאכתו להיתר. היה אמור להיות שמותר לטלטל אותו בשבת. בכל זאת רבי יהושע אומר, שומטה מן פתח זה ותולה בפתח חברו, רק על ידי שהוא גורר אותו מפתח לפתח בשבת. רבי טרפון אומר, הרי הוא ככל הכלים ומטלטל בחצר. למה לפי רבי טרפון זה אסור? הרי זה מיועד לנעול דלת וזה כלי שמלאכתו להיתר, אלא זה נאמר לפני שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו. הברייתא של מדוחה, הברייתא השלישית, מה היא? אומרת הגמרא עד המרן, שאמרנו שאסור לטלטל מדוחה, אלא אם כן יש בשום. למה שיהיה אסור לטלטל אותה מדוחה? אפילו שזה כלי שמלאכתו לאיסור, אבל מותר לטלטל אותו לצורך גופו, לצורך מקומו, אלא צריך לומר שהברייתא הזאת נשנתה לפני שהתירו את הכלים בטלטול. למרות שבעצם רבא תירץ שמדובר פה שמטלטלים אותו לצורך הכלי, ולצורך הכלי עצמו, מחמל אצל הרי אסור, והבעיה, מה שמדבר פה לצורך מקומו, שלפי דעתו של הבעיה, גם אחרי שיתירו את התקנות, עדיין אסור. אבל, יותר פשוט לומר, שכיוון שהתירוצים האלה הם דחוקים, יותר פשוט לומר שזה היה לפני שיתירו לטלטל כלי שמנחתו לאיסור. אמר רבא, לא חייבים לומר שזה באמת היה לפני הביטול של התקנות האלה של נחמיה בן חכל, ימים מאי. דילמה לעולם אם הלך לאחר התרת כלים שנשנו. יכול להיות שכל המשניות והברייתא נשנו אחרי שכבר התירו לטלטל כלים, זה נאמר בזמננו גם. וקנים מאי תמה מאי, למה באמת אסור לטלטל את הקנים של השולחן של לחם הפנים בשבת? משום מהפושי, מה תגיד? למה אתה בכלל רוצה לשים את אותם קנים? כדי שהלחם לא יתאפש, זה לא יתאפש, אל תדאג, באי פורטה, בקצת זמן הזה, שמשבת בצהריים עד מוצאי שבת, לא מייאפש, הוא לא יתאפש, לכן לא יתירו לטלטל את זה בשבת. וכן ערב פסח שחל בשבת, למה לא יתירו לטלטל את המקלות? כי אין בהם צורך, אפשר, כדי רבי אלעזר, מה הבעיה שאחד ישים את ידו על כתף חברו, והחברו ישים את ידו על כתפו, וככה יפשיטו את האור, זה פשוט טלטול שלא לצורך, לכן אסור. גם לגבי המשנה של נגר שיש בראשו גלוסטרה, למה אומר רבי יהושע לגרור את זה בארץ והוא לא מטריל לטלטל אותו? כי הוא מדבר פה כמו דבריו של רבי ינאי. דאמר רבי ינאי, מדובר פה בחצר שאינה מעורבת עסקינן, מדובר פה בחצר שיש בה כמה בתים וכל אחד שייך למישהו אחר, ובשביל לטלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית צריך לקחת פת מכל אחד מהבתים שגרים בחצר, לשים את זה באחד מהבתים, ורק אז מותר לטלטל. אבל לא עשו את התיקון הזה, לכן עשו לטלטל מהבית לחצר. וכאן, רבי יהושע סבר, תוך הפתח, ששם נמצא הנגר הזה, כלפנים דמי, זה כמו בתוך הבית. ואתה לא יכול לטלטל את זה עכשיו לחצר, לבית אחר, וכאן מטלטל מנה דה בתים בחצר. כשאתה רוצה לטלטל מבית אחד לפתח של בית אחר, אתה מטלטל מבית לבית דרך החצר, שלא עשו בו עירובי חצרות. לכן, צריך לגרור את זה. רבי טרפון סבר, תוך הפתח, החלל של הפתח עצמו, כלחוץ דמי. זה כמו השטח של החצר עצמה. והדין הוא שכלים ששבתו בחצר, מותר לטלטל אותם גם אם לא עשו עירובי חצרות. לכן, הוא מנה דחצר, בחצר כמטלטל. הוא מטלטל כלי ששבת בחצר, אז מותר לטלטל אותו בחצר. וכן הברייתא של מדוחה, מה שאסור לטלטל אותו, לא חייב להיות שזה מדובר לפני שהתירו לטלטל כלים. אלא אפשר לומר שזה דעתו של רבי נחמיה היא, שרבי נחמיה סובר, שגם כלי שמלאכתו להיתר, כל ההיתר לטלטל אותו זה רק לצורך תשמישו המיוחד, אבל לטלטל אותו לצורך אחר אסור. ועד כאן דף קוף חף ג'.